בוקר טוב לכולם, רדיו סול. היום אנחנו בתוכנית מאוד מיוחדת, בתוכנית שלנו להדליק את האור, שאנחנו תמיד מדליקים אור, שופכים אור על איזשהו נושא מסוים, והיום אנחנו מדברים עם רחלי לזר. בוקר טוב, רחלי.
בוקר טוב.
אז רחלי לזר היא מרצה בקריה אקדמית באונו, בקמפוס חינוך וחברה, מנחת קבוצות במגוון נושאים מול קהלים שונים ובארגונים. תשאלו אותה אחר כך איך היא עברה את הפחד קהל, איך היא מרצה לכל כך הרבה אנשים. היא מטפלת בשיטות עוקפות מיינד, שאנחנו תכף נשמע מה זה, כמו פסיכודרמה, תנועת, עם דמיון מודרך ועוד. יש לה תואר שלישי בפסיכולוגיה מקליפורניה, ותואר שני בהנחיית קבוצות, ותואר ראשון בחינוך. וואו, כמה השכלה, רחלי. כל הכבוד. והיא פסיכותרפיסטית, ו-NLP, וקשר גוף נפש, ורפואה משלימה. והאמת היא שוואו, זה מעיין בלתי נדלה, ואנחנו פה רוצים ככה לקבל קצת, 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 ממה שיש לך לספר לנו ולהגיד לנו. אבל אנחנו נעשה, אנחנו קודם כל נשמע שיר, ונשמע בוקר טוב, רחלי.
בוקר טוב, ארד, ולכל המאזינים.
ונעבור לשיר, ואנחנו מיד נשמע את כל מה שיש לרחלי ללמד אותנו היום. יש לנו היום, אנחנו רוצים לדבר על מחסומים מנטליים, אנחנו רוצים לדבר על איך בעצם אנחנו מפסיקים לאבד דברים, ואיך בעצם, גם אם נכשלתי הרבה פעמים במשהו, אני עדיין יכולה להצליח, עדיין יש לי דרך להצליח. אז תחשבו על כל הדברים, האמת היא שמי שנכשל בדברים לא שוכח מהם.
אז גם איך אנחנו בעצם מייצרים את ה-well-being שלנו בחיים.
אז את זה אנחנו רוצים לשמוע מיד אחרי השיר.
דיבור החוזר, אף אחד לא מקשיב. זה מופע של אימים, אין פה כללים, כולם צועקים, שוברים את הכלים. הרואה של עצור, הרואה לא שומע, לא מרגיש דבר. אז אם זו בכברת, הפך בש לחומס, תפסיקו חזק, נחיתת אונס. צריך אומץ לשים סוף לאימות, טיפה לחיתוך לקומץ, די לאלימות. הם עשתם על גבינו אידיאולוגיה ומיסים, טעמנו כבר שקשוקה, אבל איפה הביצים? אל שר עיניי ויעלה מהאוב יעקב, תביא את הסולם שנרד מהאל, כי היונה הפכה לנץ.
אין לי מנגינה שתעלה אליי הביתה, אין לי מנגינה שתשאיר אותי נקי, מנגינה שתתפשט לתוך כל לב שחרר, ותעלה ניגון בכל החדרים.
אני רוצה, למה אין לנו ברירה, נשאר אני
בוקר טוב לכולם, חזרנו אליכם עם רחלי לזר, החמודה שלנו, דוקטור לפסיכולוגיה, ורציתי קודם כל, רחלי, לשאול אותך, מה זה שיטות עוקפות מיינד? למה את מתכוונת שאת אומרת שיטות עוקפות מיינד?
בעצם המיינד שלנו כל הזמן מפטפט, והוא מפטפט מחשבות שנצרבו בנו כשהיינו ילדים קטנים. ברגע שנולדנו, כבר נכנסו לשם מחשבות. והמחשבות שלנו זה כתוצאה ממשפטים במשפחה שאליה נולדנו. כלומר, אני כן אגיד כמה מילים לגבי מה התדר של הגלים ועד כמה המשמעות שלו והחשיבות שלו חשובה לחיים. כשאנחנו נולדים, תדר מוח בעצם נמדד בהרץ, אוקיי? כמו שיש לנו במכונית קילומטראז' וכו', אותו דבר. בגיל לידה עד גיל שנתיים, המוח שלנו עובד על תדר של גלי דלטה. זה תדר מאוד מאוד עמוק, שכל מה שקורה, כל מה ששומעים, אם זה אנרגיה בבית, וייבים שיש בבית, משפטים, הכל 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 נטמע בתוך המוח. עכשיו, לילד קטן, אין את האפשרות לעשות פילטרים ולומר, לא רוצה, כן רוצה וכו'. אחר כך יש לנו, בעצם גלי דלטה הם גלים של היפנוזה, כמו שאנחנו בעצם מתכנתים את כל מערכת העצבים. מגיל שנתיים עד גיל שש, המוח שלנו נמצא בגלי תטא, ומגיל שנתיים עד גיל שש, המוח שלנו נמצא בגלי תטא, אלה גם גלים מאוד מאוד עמוקים, ההרץ זה בין 4-8, זה מאפיין את שנת הרם, rapidized movements, כאשר אנחנו שוקים.
שנת החלום.
מאוד מאוד, נכון, כן. החלומות העמוקים. אחר כך יש לנו את גלי אלפא מגיל 6 עד 12, ומ-12 עד הסוף אנחנו בגלי בטא, שזה הגלים הקופצניים שאנחנו כל הזמן מפטפטים ומוכרים לכולנו. אז מה זה עוקף מיינד? שבעצם בכל השנים האלה, כמו שאמרתי, נספג המון 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 מידע בתוך המוח שלנו, וחלק גדול מהמידע הזה שנספג הוא לא שלנו בכלל. הוא של אנשים ששמענו, אנשים שיש לי במשפחה שאמרו דברים מסוימים. עכשיו, כתינוקות, כפעוטות, כילדים בגן, ביסודי וכו'. אין לנו מספיק פילטרים עדיין להגיד, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. ואז מה שקורה זה שפעמים רבות אנחנו בעצם מתנהלים לפי מה שראינו, מה שנטמע בנו בתוך כל השנים הללו. כשאנחנו מדברים על ההתנהלות שלנו, בעצם 85% זה ההתנהגות האוטומטית. ההתנהגות האוטומטית היא בעצם מה נרכש, מה נספג, מה נחווה, נצרב במוח, מול מה שאחר כך אנחנו רוצים לשנות ולפתח. בוא ניקח רגע דוגמה, תדמיינו ככה כמו ראש פתוח, של ילד שנולד במשפחה לא נורמטיבית, במשפחה נגיד לא מתפקדת, שאחר כך לימים הוא נחשב נוער בסיכון, במשפחה של סיכון. מה הילד הזה שומע? מגיל לידה. מה שאמרתי מבחינת התדרים. בעצם יש שם הרבה מאוד מידע שנכנס ונכנס ונכנס, והילד הזה יוצא לחיים עם הרבה מאוד ידע שהוא לא בהכרח מה שהוא רואה. כלומר, הוא יהיה חשדן, הוא יהיה לא מאמין באנשים, העולם מסוכן, העולם חייב להיות משהו שאני חייב להילחם כדי להשיג משהו. ניקח לידו ראש אחר, תחשבו על הראש, כן? ממש כמו שהקליפת המוח שמה אנחנו פותחים אותה. ילד שנולד במשפחה נורמטיבית, מתפקדת עם הורים שמאוד בעד, ושאומרים לו, וואו, אנחנו מאחוריך, השמיים עם הגבול. תחשבו על שתי נקודות הפתיחה של הילד הזה, הראשון שנולד במשפחה לא מתפקדת, לעומת הילד שנולד במשפחה כן מתפקדת. כשאני אומרת ילד, כמובן, הכוונה גם לילדה, זה כמובן אותו הדבר. וכשאנחנו מדברים על שיטות עוקפות מיינד, איך אנחנו בעצם מגיעים למידע שיש לנו בתוך המוח שנחווה במגדלה? כלומר, דברים רבים שקורים לנו, דברים רגשיים, דברים כמו טראומות, אפילו מיני טראומה, נגיד לא הזמינו אותי למסיבה, שנורא נפגעתי.
כן, עד היום אני זוכרת את זה, שתדעי.
עד היום זוכרת את זה.
אם מישהו לא הזמין אותי למשהו, אני זוכרת. כל האנשים שהזמינו אותי לכל דבר, אני לא זוכרת אותם, אבל מי שלא הזמין אותי לאיזה משהו, זה רשום בגיל 5.
בדיוק. אז דווקא, אז על זה אני רוצה לתת דוגמה. בדיוק מה שוורד אומרת, נגיד שהייתי ילדה מאוד ככה, ילדת כאפות כזאת, ולא מקובלת, ו...
אבל זה קורה לכולם, לא קשור לילדי כאפות, לפעמים לכולם. פשוט לא מזמינים אותך למשהו, נכון. זה קורה.
במיוחד היום ברשתות החברתיות.
כן, אבל לפעמים, לא יודעת, יש... לפעמים זה גם לא כזה אקוטי, פשוט יש 20 אנשים, ואתה לא היית, ועכשיו אתה 21, אז לא, אז אין מה לעשות, אז זה עדיין, אבל זה נטמע איפשהו, כאילו.
ממש, עכשיו, בחוויה של הילד הזה, אם גם ככה יש לו חוויות מהבית שלא מספיק מתייחסים אליו ולא מספיק אוהבים אותו לעומת האחים, האחיות, ולא מספיק מחבקים אותו, לא מספיק מעודדים, דבר כזה יכול להיות משהו טראומטי מאוד, ואז גם התגובות יהיו מאוד קשות. אני מניחה שוורד שמחייכת תוך כדי שהיא דיברה על זה, אז היא חוותה ילדות טובה וסבירה. ולכן
השם.
היכולת... ולכן היכולת שלה להתמודד מול זה שלא הזמינו... היא גבוהה יותר מאשר ילד שהוא...
לא, פשוט לפני כמה ימים לא הזמינו אותי למשהו, אז אני בגלל זה אומר.
אז זה
רלוונטי. אז באמת שזה לא היה אישי, כן? אבל עדיין לא הזמינו אותי לדבר הזה. אז...
נכון, אותך זה לא מעניין.
כן. זה לא היה, באמת, אני גם תוך כדי, אני יודעת שזה לא אישי, זה לא קשור, זה לא היה, זה לא, אין שום קשר, אין מה להלב מזה, כאילו. ועדיין, זה היה, מה, למה? למה לא הזמינו
אותי? אוקיי, אז את, את שאלת לגבי שיטות תוקפות מיינד, שבעצם אנחנו מדברים... על אומנות, מה זה אומר? נגיד, יש לנו בפסיכודרמה מישהו שיכול לבוא ולדבר משהו לא דרכו, לא הוא אומר, כי הוא שאומר זה המיינד, מה שאמרתי שנטמע ונטמע ונטמע, זה משפטים שצרבנו, לא בדקנו אם נכונים, הם לא נכונים, זה תובנות שצרבנו כתוצאה מכל מיני אירועים שהיו לנו, שחלקם גם יש מצב שהם לא נכונים ולא איבדנו אותם לעומק בגלל הגיל שהיה לנו, בגלל משפחה שלא לקחה את זה רציני. אז הרבה פעמים, למשל, אנחנו יכולים להשתמש בפסיכודרמה כדי לקדם אנשים ל-well-being שלהם, דרך תנועה. אני יכולה לראות מישהו שרוקד. איך הוא רוקד? האם הוא בכלל יכול לרקוד? כי הרבה אנשים רק להגיד להם לרקוד, זה הם הופכים להיות ממש מאובנים כמו נציב מלח. התנועות שלו. נגיד, אישה יכולה להגיע, וזה כבר קרה בכמה קבוצות, ואמרתי, אוקיי, כל עכשיו ועכשיו אתם מציירות, עם מה אתם באות היום? איך אתם באות? ואחת צעירה תמונה, צעירה ציור מסוים, ושאלתי אותה, נו, מה שלומך? והיא אמרה, וואי, נהדר. אבל הציור הראה ממש לא.
וואו.
כלומר, זה, אנחנו הרבה פעמים משכפלים את הדיבור שלנו. זו מחשבה אוטומטית שהיא באה באלפית השנייה. אני לא מסוגלת לקלוט מה זה אלפית שנייה. זאת שנייה. איך את זה לחלק לאלף? ככה שמה שקורה, שההרגלים שלנו לחשוב ולדבר, הם הרבה פעמים נובעים מהאוטומט, שנצרב שם בתוך הנורוטרנסמיטורים כשנולדנו, מילאו את המרחב הסינפטי, וכשאנחנו משתמשים בשיטות עוקפות מיינד, אז בעצם המשפטים האוטומטיים שלי, הם כבר לא יהיו שם, כי אני כבר עושה עוקף, אני קוראת לזה לפעמים פטפטת או קשקשת, כי לפעמים המוח שלנו מדבר, ואני יכולה לשאול, אוקיי, אז מה? ואין שם כלום. וכשאנחנו משתמשים בשיטות עוקפות מיינד, כמו שאמרתי, זה יכול להיות בציור, בריקוד, בתנועה.
אבל בואי תגידי לי, למשל, אנחנו דיברנו מקודם על מחשבה יוצרת מציאות, אוקיי? אז כולם כל הזמן לא עושים את זה. ברור שמחשבה יוצרת מציאות, ואם אני אגיד שאני אקשל, אז אני כנראה אקשל וכן הלאה, כי אני יוצרתי את זה, וכולם ככה יודעים את זה, זהו, זה כאילו כזה, די, זה כבר של פעם. אבל באמת, 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 אנחנו, אם... אני מודעת לזה, אז אני אומרת דברים בונים ודברים חיוביים. אבל מה קורה...
השאלה, איך את אומרת את הדברים הבונים?
יפה. אז אני, אז בדיוק, אז אני אומרת שלפעמים, אני רוצה שתרחיבי על זה, כי אני, לפעמים אנחנו, כן חושבים שאנחנו אומרים דברים בונים.
נכון.
אבל, לא, אבל עובדה שזה לא עובד. מישהי פעם אמרה לי, אני זוכרת לפני הרבה שנים, היה את הספר כוחו של התת מודע.
כן.
ספר הזה עבד לי פלאים, שינה לי את החיים, ואפשר להגיד את זה, אני גם שינה לי את החיים, זה גם כן איזה זה משהו שכולם אומרים, שינה את החיים, אבל אני חושבת שהוא עשה לי באמת...
הוא לא שינה את החיים, הוא שינה את ההתייחסות שלי לחיים.
נכון.
בעקבות ההתייחסות שלי לחיים...
כן, השתמשתי בממש, קראתי אותו, אני זוכרת שפשוט באתי לאיזה מישהו הביתה, ועד שהוא הכין את הקפה, אז קראתי איזה משהו, פסקה, ומהפסקה הזאת עשיתי משהו, אבל באמת, קראו לי דברים, כאילו, זה היה מדהים. אז אפרופו זה, אז היא אמרה לי, תשקשיבי, אבל אני יושבת, אומרים לקרוא בבוקר ובערב, ואני קוראת בבוקר ובערב, כתבתי את כל מה שאני רוצה בבן זוג, כתבתי א' ב' ג' את כל הרשימה שלי, קוראת בבוקר, קוראת בערב, קוראת בצהריים אם יוצא לי, והנה, שום דבר לא זה. אז איך? אז האם המחשבה כן יוצרת מציאות? האם רק לפעמים? האם זה משהו שאולי כן ואולי לא? בואי תאירי לנו על זה קצת.
אוקיי, קודם כל מאוד 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 קשה לשנות הרגלים. מאוד. ולמה? זה בדיוק מה שאמרתי, זאת אומרת, אין לנו זמן וגם בטח לא מצלמה להרחיב, עד כמה המידע שנצרב לנו במוח הוא ממש ממלא את הנורוטרנסמיטורים. כלומר, אם כשהייתי ילדה, שמעתי משפטים, זה לאו דווקא המשפט כמו גם אולי האנרגיה שנמצאת במשפט. למשל, אם יגידו, איזה חמודה את, אז יופי, המשפט נורא חמוד, נכון, אני חמודה, אבל ברור לי שזה לא. ואז אני מקבלת בעצם דיסאינפורמציה, והדברים האלה נחקקים לנו במוח. עכשיו תזכרו מה שאמרתי, גלי דלטה, תטא, גלי דלטה, תטא ואלפא. כלומר, זה נצרב, כמו שאני, כשאני לומדת נהיגה.
אז מה נצרב לה? מישהו אמר לה שלא יהיה לה אף פעם בן זוג?
רגע, שנייה. כשאני לומד, אני קודם כל רוצה שנצא מנקודת הנחה, קודם כל לא להאשים את עצמנו כל הזמן. הרבה פעמים, בעצם אפילו כל הזמן, כשאנשים מבינים איך המוח עובד, אז גם הביקורת העצמית וההלקאה העצמית והשיפוטיות, אני לא שווה, אף פעם לא הולך לי, תמיד לא הולך לי, זה משפטים ששמענו אותם, אימצנו אותם, בלי לשים לב מה אימצנו, ואז כשאני שואלת, תמיד לא הולך לך? לא, הלך לי, דווקא מה, לפני חודש כן, אבל המוח זו תוכנה, מה שאני אגיד לו, זה מה שהוא יעשה. כלומר, אם אני אומרת לו, תמיד לא הולך לי, הוא יוודא
שתמיד לא ילך לי.
בדיוק. ואם אני אגיד, יו, נו, איזה פרשית אני, אף פעם, שימו לב, גם זה עיוות חשיבה, אף פעם אני לא מצליחה לארגן את הבית כמו שצריך. תסמכו על התוכנה של המוח, שהוא האיבר הכי, הכי, הכי מרתק, משוכלל, הגענו לירח, אף אחד לא הצליח עדיין לפענח את המוח. אנחנו עדיין בשלבים של הרבה מאוד למידה, וזו כתוצאה מהמכשור שיש לנו היום, שאפשר ממש לשים סורקים בזמן שאנשים ערים. פעם היו מנתחים גופות ומנתחים מוח, אבל זה לא שווה, כי האדם כבר מת. היום מחברים אנשים לאלקטרודות תוך כדי צפייה במסכים, ואז יש לנו הרבה יותר מידע על המוח שלנו. עכשיו, אם אני אומרת לעצמי, אף פעם אני לא מצליחה, שימו לב, ואני אגיד, באמת אף פעם? ממש לא. אוקיי, אז איך אני, מה שבדיוק מה ששאלת, איך אני מתחילה לשנות? אני מתחילה לשאול את עצמי, באמת אף פעם? לא, דווקא מלא פעמים כן. ואז כשהמוח, תזכרו, הוא יורה באלפית השנייה, הוא כזה. כלומר, עוד לפני שאני מכניסה את המחשבה של השינוי שאני רוצה לייצר, המשפט כבר נזרק החוצה, אוקיי? כן. כי זה על פית השנייה, שזה וואו, זה מאוד קשה לשנות את זה. עכשיו, למה?
קודם כל אנחנו, בעצם את לא נותנת לנו בשורה, את אומרת שמאוד מאוד קשה לשנות.
נכון, מאוד קשה לשנות, אבל אפשרי, נקודה.
אז אם אני תמיד מאבדת דברים, אז נגזר עליי תמיד לאבד דברים?
לא.
בגלל שאני שכחנית ומפוזרת? דרך אגב, לא מאבדת כלום. אבל אני יודעת שיש הרבה אנשים שיש להם את העניין הזה.
זהו, אז עכשיו
אני מקפידה להגיד.
מעולה, אבל מה עשית, ורד? השתמשת בפועל. ברגע שאמרת, אני לא מאבדת, המוח שמע, מאבדת.
אוקיי.
בסדר? כשאנחנו רוצים, ואת לא מאבדת, אז זה לא רלוונטי אלייך. אבל מישהו שכל הזמן מאבד. אז בעצם ברגע שאני משתמשת, יו, אני כל הזמן, לא, אני עכשיו לא אאבד יותר. בסדר? המוח שמע את הפועל הזה, התוכנה שלו כבר צרובה על עיבוד, סביר להניח שמה שהיה הוא שיהיה, מרוב דסם, ואנחנו נמשיך, והוא ימשיך לאבד ולאבד. מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לדבר עם המוח אחרת. קודם כל, לחבק. מה זה אומר? לחבק את המחשבות שלנו, אבל עוד שלב אחד אחורה, מה אנחנו חושבים? אנחנו בכלל הרבה פעמים כל כך לא מודעים למה שאנחנו חושבים, ואז כשאנחנו נופלים במבחן התוצאה, אם איבדתי, אם נכשלתי, אם איחרתי, לא הייתי כמו שצריך בריאיון, רק אז אני עושה, אוי, למה? אבל לא שמתי לב, לא לקחתי אחורה, כמה מחשבות היו שם, שבעצם הם אלה שרק איבו את התוכנה שבכל מקרה היא אצלי. אז כשאני לא רוצה לאבד, מה אני אומרת? אסור לי להשתמש בפועל הזה. אני צריכה לומר, מיום ליום, היכולת שלי למצוא דברים הולכת וגדלה. כי זה תהליך. מה שוורד אמרה, שאין בשורה,
זה לא, רגע, אני חייבת, אני חייבת, אבל זה, לתת לך איזה דוגמה, ממש משהו שקרה לי ממש היום, ממש לפני שהגעתי לשידור, אני בהלם. אני פשוט, היה לי, נסענו לאלת, והיה לי איזשהו סטיק מסוים שאני חייבת אותו לעבודה, אני לא יכולה להשתמש בילדיו, והוא תמיד תקוע במחשב, אבל הוא קצת התעקם, אז החלטתי להוציא אותו, ולשים אותו באיזשהו מקום, ותוך כדי ששמתי אותו, בגלל שזה לא במקום הקבוע שלו, ולא גם בתיק הקבוע שלו, אלא במקום אחר אמרתי, וואי, שאני לא אאבד את זה.
זהו.
ואחר כך, ועכשיו, אני לא אאבד דברים, אז אמרתי, אוקיי, ברור שאני לא אאבד את זה, למה שאני אאבד את זה, זה פה בכיס, כאילו, למה שאני אאבד את זה. אבל אחר כך, ואני יודעת שלא איבדתי, שלא שכחתי את זה במלון, ואני יודעת שלא שכחתי את זה באוטו, וזה לא היה בשום תיק, ועשיתי כבר את כל הכביסות, והדבר לא נמצא, נעלם מעל פני האדמה. עכשיו, בגלל שאני תמיד מוצא דברים, הם תמיד חוזרים אליי, אז...
כלומר, היה בך את הידיעה שאת תמצאי
את זה. ידעתי, אמרתי, אוקיי, אני לא יודעת איפה זה, אני לא מוצאת את זה, לא פה, לא פה, לא פה, לא פה, והדברים, המקומות שאני כבר מחפשת בהם, זה מקומות לא הגיוניים, אין סיכוי ששמתי במקום הזה, אבל בכל זאת אני אחפש שם. הלכתי אחורה, וזה, פשוט לא הצלחתי לזכר את הנקודה הזאת של איפה, מתי אמרתי לעצמי את המשפט הזה, וזכרתי המשפט הזה, אמרתי, מה, אני אמרתי הרי שזה מקום כאילו לא, לא שגרתי, ובטח אני אשכח ששמתי את זה שם. אז, זהו, אז היום, שהיום יש שרב, נכון? פשוט יש שרב בחוץ, אבל פשוט אני לא ידעתי, יצאתי ממקלחת חם לי נורא, אבל לא ידעתי מה קורה בחוץ, אז לקחתי איתי איזשהו מייל הראשון שמצאתי, וככה הסתכלתי באוטו, אמרתי, למה הבאתי את המייל הזה? הוא בכלל מתאים לנעליים, אין שום קשר בין ה... למה עשיתי את זה? כאילו, מה נסגר איתי? אז בוא נוריד אותו, כי זה ממש... זה ממש לא מתאים פה. ואז אני מכניסה את היד לכיס, ומה מצאתי שם? מצאתי את הסטיק, אני בחיים לא הייתי מוצאת אותו, אין יותר ימי חורף השנה, זהו, נגמר החורף סופית.
כן, אבל התוכנה שלך, ורד, היא תוכנה שאת תמיד מוצאת, שאת מסודרת, שאין דבר כזה שאת מאבדת, אבל מישהו שהתוכנה שלו, תמיד דברים נעלמים לי, וגם הסביבה מאוד עוזרת. טוב, נו, את כזו, בדיוק, אצלך תמיד הדברים הולכים לאיבוד, אנחנו מאבים את התוכנה הזו, ואז המוח שלנו מוודא, שבאמת תמיד אני לא אמצא דברים, שתמיד אני אאבד. זאת תוכנה. וברגע שאנחנו נחבק את התוכנה הזאת, ונגיד שבעצם היא נוצרה, זה לא שאנחנו לא בסדר, או יש לנו כל מיני דפקטים וכאלה, זה לא. זה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע איבדתי, התחלתי להגיד את זה לעצמי, צרבתי במרחב הסינפטי, בין הנוירוטרנסמיטורים, את המידע הזה, הסביבה מסביב גם עזרה לי, ולא רק זה, גם התחלתי לומר לעצמי, יו, כן, טוב, נו, עזבי, אני תמיד מאבדת, בלי לשים לב, הביתי את התוכנה הזו, ומה שקורה, זה שבעצם, תמיד אני אאבד. כשאני רוצה לצאת מזה עכשיו, זה ייקח זמן, כי תזכרו שזה בעצם מידע שצרוב בתוך הנורוטרסמיטורים, זה הופך להיות אוטומט, כשמשהו הופך כבר להיות אוטומט, זה קצת בעייתי. זה לא בעייתי כשאני לומדת נהיגה, ואני עושה שוב ושוב ושוב, ואז אני נכנסת לאוטו.
מה את אומרת לנערה או לנער, או לא חשוב, שהגיע הזמן שלהם לעבור טסט? כל הכיתה הולכים לטסט, עכשיו כל מי שנהדר, כולם יודעים שהוא היה בטסט, אז טסט ראשון, בסדר, יש כאלה שנכשלים, טסט שני, גם יש כאלה שנכשלים, טסט שלישי, פחות, אבל כבר עדיין זה לגיטימי לי, טסט רביעי, וטסט חמישי, וטסט שישי, והוא כבר הגיע לצבא, וכבר בצבא אי אפשר לעשות, אז אחרי הצבא, ואז אחרי הצבא, אין אנשים כבר שאין להם רישיון נהיגה, אז מה קורה? ואז פתאום הוא מוצא את עצמו, לא יודע, עכשיו, אם אני, בנות, עוד מילא, אבל בנים, כאילו ש, אוקיי, לא לגיטימי, מה אתה מפחד לנהוג, אתה לא יודע לנהוג, מה נסגר? אז איך?
גם בנות היום, לא, כן.
איך? איך כאילו, איך... איך יוצאים מזה? איך אני לא יכולה להגיד לעצמי, אני אחת שתמיד עוברת טסטים, אחרי שנכנסתי בהתרת טסטים.
ברור, כי זה גם לא...
זה לא תואם למציאות.
ממש לא תואם את המציאות.
כאילו, המוח שלי יושב אומר, מה, סתומה, ברור, כאילו, אתה רגע נכשל, כבר שנים נכשלת בטסטים, על מי את עובדת?
מה שוורד אומרת בעצם מוביל אותנו לנושא של מחסום מנטלי. מחסום מנטלי זה אומר שזה כבר התקבע שם, אני לא עוברת טסט, אני נכשלת, אוקיי? עכשיו, איך אנחנו משתלטים על מחסום מנטלי? ואני כן רוצה בבקשה לספר משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ, ואני לא יודעת עד כמה המאזינים פה, אז אני חושבת שזה כן יכול להוסיף את זה. מיוון העתיקה, כולם ידעו וניסו, ויוון הרי הוא אתלטים וכו', שאי אפשר לרוץ מייל, שזה קילומטר נקודה 4, בפחות מ-4 דקות. ניסו, 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 לא הצליחו. נכנס לכולם בראש, אי אפשר לרוץ מייל בפחות מ-4 דקות. אוקיי? מימי יוון העתיקה. ב-1954, רוג'ר בניסטר, שהוא היה סטודנט לרפואה וגם עצן, הוא הבין את המחסום המנטלי הזה, כי מחסום מנטלי, אנחנו עושים אותו בלי להבין את זה. זאת אומרת, הוא זה שמכתיב לנו מה עושים. זאת אומרת, אי אפשר לרוץ מייל בפחות מ-4 דקות. ומה הוא עשה? כמובן שהוא התאמן ורץ ורץ ורץ. יחד עם זה, הוא עשה עבודה תודעתית. זאת אומרת, הוא ישב, הוא דמיין, ודמיין, ודמיין, ודמיין. עכשיו, המוח מפרש מציאות מדומה, כמו מציאות אמיתית. כלומר, כשאני רוצה להגיע לרעיון עם הרבה ביטחון, לשבת, לענות, אני ממש מדמיינת, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, המוח צורב את זה, ואז היכולת שלי לעשות את זה הולכת וגדלה. עכשיו, רוג'ר בניסטר, בגלל שהוא גם עשה גם עבודה פיזית וגם עבודה מנטלית תודעתית, רץ מייל ב-1954 בפחות מ-4 דקות. 3 דקות נקודה 58
שניות. אחרי
שמיוון ימר. מיוון, את קולטת? מטורף.
ממש מטורף.
שנה אחרי כבר בין 4-8 עשו את זה, שנתיים אחרי כבר כולם עשו. למה? בגלל...
כמו הטייסות בצהל, שאמרו שאישה לא יכולה להיות טייסת, ובלה בלה בלה וכל מיני דברים, ואז אליס מילר, היא עצמה לא שרדה את סוף הקורס, אבל אחרי לא יודעת, שפע גדול, אבל לא מעט היסוד.
נכון. ועד כמה אנחנו מאמינים למשפטים האלה. עכשיו, מי שנכשל שוב ושוב ושוב בטסט, כמו שאמרת, הוא חייב לעשות גם עבודה מנטלית תודעתית. כלומר, לשבת ולדמיין שהוא עובר ובעליות הכי קשות ובזינוק בעלייה ועוד ועוד ועוד, לעשות את זה שוב ושוב, המוח מתחיל להתיידד עם זה, ואז גם כשהוא מתיישב בכיסא, אז הדופק שלו והמיינד שלו שאומר, אוי ובוי, אני עוד פעם מקשל, כי כבר זו התוכנה שלו, אבל הוא כבר שינה משהו בתוכנה.
אבל יש שאלה, שאלה ככה...
שאלתית.
כן, שאלה שאלתית. אני שואלת לך שאלות הכי שאלתיות. תמיד אומרים שבאמת לעשות עבודה מנטלית, אז אני אומרת, אוקיי, אני אעשה איזשהו מדיטציות או whatever.
שימי למה אמרת, שימי.
מה?
איזשהו. ראית מה אמרת גם? כלומר, מתחילה, זה קטן כזה, כאילו...
אוקיי, אז לא, אז אני אעשה עבודה, אוקיי? אבל השאלה היא... כן, מיד הרגשתי את השינוי ו...
כן.
אז אני אעשה עבודה, אבל השאלה כמה עבודה אני אצטרך לעשות. כי למשל, אם אני אקח את הדוגמה הזאת של הטסט, אני לא יודעת, אז נכשל בטסט ועוד פעם נכשל בטסט, ועכשיו הוא עושה עבודה תודעתית. עכשיו, אחרי שהוא עושה את העבודה התודעתית, ומספר לעצמו כל הזמן שהוא מצליח, והוא מדמיין את עצמו מצליח, והוא רואה את עצמו מצליח, והוא כולו מאושר מזה שהוא מצליח, והוא כולו רגשות של מצליח, אבל בפועל הוא נכשל.
סביר להניח, אני לא אומרת ב-100%, שהוא לא יקשל הפעם, וגם נורא צריך גם לחבר ולגייס גם את הסביבה. שהסביבה, כן, וואי, איזה יופי, אנחנו בטוחים שתצליח, אנחנו נורא צריכים גם את העידוד החיצוני, יחד עם עבודה. כלומר, זה לא פותר אותי מעבודה. עכשיו, אנחנו כבני אדם, נורא לא אוהבים לעבוד בדברים האלה. כלומר, תני לנו משימות, לנקות, לעשות, לסדר, להרים, לרוץ, אנחנו כן טובים. לעשות עבודה תודעתית עדיין אצל הרבה אנשים, אפילו איזשהו שאמרת, הוא סבבה, אם יהיה לי זמן.
כן.
וכשאני מדברת על עבודה תודעתית ועל תכנות המוח, זה לא זה סבבה החיים. כשיהיה כן. לי זמן. לכולנו יש רק 24 שעות. בזה אנחנו נולדנו שווים לחלוטין. כך שאף אחד לא יכול להגיד, טוב, הוא ככה כי הוא נולד להורים עשירים. לא קשור. עד כמה אני מבינה שהעבודה התודעתית הזאת היא משנה חיים. היא פשוט משנה חיים. וכשאנחנו מדברים על עבודה תודעתית, אנחנו בעצם, כמו שאנחנו מאמנים שרירי רגליים, שרירי ידיים, בחדר כושר, ריצה וכו', כך אנחנו גם מאמנים את המוח שלנו. וכשאנחנו מאמנים את המוח שלנו, אנחנו מפתחים שם שרירים, שעם הזמן הם באים לעזרתנו, לטובתנו, במיליון ואחד שטחים ובמיליון ואחד התמודדויות שיש לנו בחיים. כמו למשל, השריר של הכאן ועכשיו, שהרבה מאוד דובר עליו, על המיינדפולנס וכו', אם ורד תרשה אחר כך, אנחנו קצת נתרגל את זה.
נתרגל אחרי השיר. עכשיו תכף נעבור לשיר ככה, וככה להתנחתה, ואז נעבור, תסיימי רק מה שרצית להגיד.
בסדר, אז אני רק רוצה להגיד משהו, אני יכולה להגיד עליי, על המחסום המנטלי שלי, כשלמדתי את זה, הבנתי שתמיד, תמיד אמא שלי, עליה שלום, אמרה, אי אפשר לישון עם כלים בכיור. ובאמת לא הצלחתי לישון, נכנסתי למיטה, אבל יש כלים בכיור, אז אני לא נרדמת. וכשהבנתי שבעצם אני לא ישנה בכיור, והכוסות בכיור יכולים להיות כי אני לא ישנה בכיור.
לא ישנה בכיור, יפה.
זה מחסום מנטלי, את מבינה? אבל הוא ניהל בלי שהבנתי, בלי שפרקתי אותו, ובעצם גם אמרתי לו שלום ולא להתראות. ולכולנו יש מחסמים מנטליים. אז כל אחד שיזהה את המחסם המנטלי שלו, ופשוט יפרק אותו.
אוקיי, אז אנחנו נשמע את אשליות, כי נראה לי שהאשליות זה טוב.
לא, לא, באמת.
רחלי היקרה שלנו, אז בוקר טוב לכולם, אנחנו ברדיו סול עם רחלי לזר, שדיברנו על נושאים מאוד מרתקים עד עכשיו, על מה זה מחסום מנטלי, על איך אנחנו מפסיקים, איך אנחנו משנים את ההרגלים שלנו, ככה שאנחנו במקום שאנחנו תמיד נהיה XYZ, אנחנו אולי יכולים לעשות איזשהו משהו אחר. אבל אני ככה בשיר, שאלתי את רחלי, יש הרבה דברים שלפעמים הכישלון, דיברנו על להיכשל בטסט. אז נגיד מישהו נכשל בטסט כמה פעמים, באיזשהו שלב, זה יכול להיות שזה הופך להיות מקום כל כך קשה, שהבן אדם אומר לעצמו, אני כנראה לא טוב בנהיגה, וחוץ מזה, אבא שלי מסיע אותי, בעלי מסיע אותי, הבת שלי מסיע אותי. אז מה אני עכשיו צריכה את זה? אני נוסעת בכלל באוטובוסים, מי צריך את החניות האלה? כאילו כל מיני דברים כאלה שאומרים, אוקיי, אני לא באמת צריכה את הדבר הזה, זה באמת יותר מדי קשה בשבילי. אז איך אני... זה מזכיר לי שפעם, תמיד אני משתמשת בדוגמה הזו, ובאמת דוגמה כזאת היא שזה, אני לא נסעתי על אופניים עד איזשהו גיל די מאוחר. כי כשהייתי ממש קטנה, אז...
נפלת, הרבה פעמים.
אני לא יודעת אם נפלתי, אני לא יודעת, לא יודעת אם היה לי כזה איזה זה, אבל לא נסעתי על האופניים, נסעתי בגלגלי עזר, אולי נפלתי פעם אחת, אולי יצא לי, אולי לא יצא לי, אבל בגדול הרגשתי שאני כבר יותר מדי גדולה, כבר בגיל מאוד צעיר, הרגשתי שאני כבר יותר מדי גדולה, כדי להיות, לא יודעת לנסוע על אופניים.
הרגשת או שמעת מאחרים?
אני לא יודעת, אני...
זה בדרך כלל אומרים לנו מסביב. או שזה עזבי בגילך, מה זה שטיות האלה?
אני לא חושבת שאני, לא חושבת, אני גם לא חושבת שאף אחד לא, גם לא יודע שאני לא יודעת לנסוע על אופניים, זה היה סוד, זה הפך להיות סוד.
סוד
שאף אחד לא יודע שאני לא יודעת לנסוע על אופניים, ואני לא יודעת לנסוע על אופניים, וגם כולם יודעים לנסוע על אופניים, ורק אני כבר הגעתי לגיל 9, 10, 12, לא יודעת, עכשיו מה, בצבא, מישהו לא יודע, אין כזה דבר, זה לא קורה. שאני וחברה שלי נסענו לטיול בנפאל אחרי צבא, וכולם נסעו לטיול אופניים, אבל אני והיא אמרנו שאנחנו אין לנו כוח לזה, עכשיו לדבר הזה אנחנו אוהבות טרקים. בדיעבד הבנתי, הרי כמה
שחיקים,
גם היא לא יודעת, היא לא יודעת לנסוע על אופניים, פשוט גם היא לא אמרה את זה. כי פעם היא אמרה לי, את יודעת, חבר שלי לימד אותי לנסוע על אופניים, אמרה, עד עכשיו לא יודעת לנסוע על אופניים, אמרה, לא ידעתי לנסוע, אז מה שהיינו אז בנפאל, אמרה, אני לא ידעתי לנסוע על אופניים. אז אני אומרת בדיוק את הדבר הזה. אז אחר כך באיזשהו שלב אתה מרגיש כבר מבוגר מדי, או משהו אחר מדי. ואז זה הופך להיות גם אישו, אני לא יודעת לעשות את זה, אין לי, עכשיו אין לי, בגיל 20 ומשהו, להתחיל ליפול על האופניים, זה ממש כאילו כבר לא, זה כבר מביך, זה כבר לא, כולם הסתכלו עליו, ואז נמשך ונמשך.
כולם הסתכלו עליי, כן.
כן, אז אני אומרת, האם דבר כזה, באיזשהו שלב אמרתי, די, אני באמת לא חייבת לנסוע על אופניים, זה לא שהיום אני רק נוסעת על אופניים, אבל די, צריך לפתור את הדבר הזה, שירו אותי נופלת, לא אכפת לי כלום, אני לאופניים עיסה, אני עיסה ולא כאילו פעם אחת, אלא אני עיסה, אני אתן לעצמי כאילו את הקרדיט שאני יודעת לנסוע פה, פה ופה ופה, וזה לא יקרה, כאילו לא חייב לעבור את המחסום הזה. אבל אני שואלת את עצמי, האם מישהו, אין כאילו איך, אנשים עוברים דברים כאלה בכל מקרה, אז הם לא נוהגים, אז הם לא נוסעים על אופניים, אז הם לא בזוגיות, אז הם לא משהו.
הרבה תקשיים הם יותר באמת במערכות יחסים.
אז השאלה, איך אני, דווקא במקומות הכן קשים האלה, שניסיתי הרבה פעמים, ועכשיו זה הפך להיות סוד, שאני נכשלתי בזה כל כך הרבה פעמים, כי זה מביך, ועכשיו יותר חשוב שאני אשמור על זה שאני, על השלמות הנפשית שלי, וזה שפשוט לא ידעו מהדבר הזה, פשוט אני אשים אותו בצד.
אוקיי.
השאלה איך מזה יוצאים, האם אפשר לתת מזה, האם אפשר אני נתתי הרגע דוגמה שכן, אבל...
לגמרי כן.
שוב פעם, עכשיו זה נראה לי פשוט, טוב, אופניים היא לא...
תראי, חד משמעי, חד משמעי, חד משמעי, אנחנו יכולים לשנות. גם את החיוות שבתוך המוח שלנו, מה שקיבלנו מההורים. הרי כשאנחנו מדברים על הסלף שלנו, העצמי שלנו, מי זה העצמי הזה? הוא מורכב קודם כל, ראשית לכל, במשפחה שאליה נולדנו, שזה סוכני החברות הראשונים שלנו, והם הכי הכי משפיעים עלינו. ניטשה תמיד היה, ניטשה אומר, שבעצם הגלגול של אדם מתחיל בגמל, כמו הגמל ששם בדבשת שלו מזון ללכת בחיים במדבר, כך אנחנו מקבלים הרבה ערכים מהבית שבו, שאליו נולדנו, כדי לצלוח את נתיבי החיים. השלב השני זה כשאנחנו אומרים, רגע, הנתיב הזה לא הכי מתאים לי, אני רוצה לשנות או שאני לא רוצה לשנות, שזה שלב האריה, עד כמה באמת יש לנו את הכוח, ופה מה שנתה דוגמה, את כנראה גדלת בבית, שכן נתנו לך שם תחושת מסוגלות, ואת האומץ כן להתמודד.
כל האחים שלי, אחרי זה כולם נוסעו על אופניים בלי סוף, וכולם נפלו מהאופניים בלי סוף, וכולם האחים נוסע עד היום, הרים וטרקים, וזה 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 באופניים, פשוט תמיד היה מרכיב אותי, אז אמרתי, טוב, לא צריך אז להתאמץ. אבל זה לא ש... הם לא ידעו בכלל שאני לא יודעת לסיים. אומרים למה, כל אחד אמר, אני לימדתי אותך לנסוע, אני לימדתי אותך לנסוע, אני לימדתי אותך לנסוע.
תראי, בעצם אנחנו, כשאנחנו מדברים על המוח, רגע, אני רגע אחזור לשלב השלישי של ניטשה, שאני לא אשאיר את זה פתוח, שבעצם אחרי שאנחנו עושים עבודה ועבודה מודעות, אנחנו הופכים להיות פרפר סלש ילד, כלומר, ליהנות מהחיים. חבר'ה, כן, זאת לא מילה גסה, אפשר ליהנות מהחיים, ואני יודעת שבשבוע האחרון זה נשמע זוי שאני אגיד כזה משפט, שיש גם הרבה דברים קשים, נכון. כן, יש הרבה דברים קשים, אבל אתם יודעים, מה שקורה לנו, זה, מה שקורה בחוץ, זה קורה בחוץ. איך אני מתייחסת לזה, זה באמת תלוי בנו. אז בשלב הזה, במצבים כאלה, אפילו עכשיו ככה, אתם יודעים, זה כזה עושה לי וואו. על מה אנחנו מדברים כשיש באמת דברים כל כך קשים? ודווקא בגלל שיש דברים קשים, כשאנחנו חיים את את החיים שלנו, בואו נחיה אותם בטוב. עכשיו, נכון שזה נשמע קלישאה, מליצה, אבל זה לא. למה? כי ברגע שאני כן מתאמצת, ואני עושה תרגול קצר של מיינדפולנס, ולכל אחד מאיתנו יש את ה-5-10 דקות ביום, זה עניין של תיעדוף.
תני לנו דוגמה של ככה, בזמן הקצר שיש לנו, על איך את עושה תרגול כזה, איך את מביאה, איך את עוזרת לעצמך או למישהו אחר, לצלוח אתגר, אבל אתגר כמו שעכשיו נתתי. כאילו משהו שהוא לא טריוויאלי, שהוא לא, את יודעת, משהו יותר...
לא, אופניים זה טריוויאלי, זה לא כזה, את יודעת, אבל...
מה, את יודעת איזה קשה זה היה לי? את יודעת, ואמרתי, יו, מה אני אעשה? עכשיו נפלתי וזה, כולי הייתי כל מיני צחקוקים כאלה, נבוכים.
מה שאת אומרת עכשיו, זה בדיוק זה, כל אחד בחוויה שלו, היא החוויה שהכי, אוף אוף, לא, אני רוצה לכלים, אני לא, זה בטח מאוד קשה.
אבל נגיד משהו שהוא באמת, אז לא,
חבר'ה,
נגיד,
בעיקר,
משהו
בעיקר.
שאי אפשר לחיות בלעדיו, אוקיי? בלי רישיון נהיגה, למה לא?
נכון. תראי, בסופו של דבר אני שוב אומרת, העניין הזה, ברגע שאני גם מתאמנת, האדם שלא עבר מהר טסט, יכול להיות שהוא צריך בכלל לעבור לרכב אוטומטי, שהקלאץ' עושה לו את כל הבלגן. יכול להיות שכדאי לו לעשות טסט בעיר אחרת, ויכול להיות שלא כדאי שהוא יגיד לאף אחד שהוא הולך לטסט, כי רק התגובות של כולם, של...
לא אומר, די, סוד, אף אחד לא יודע. אני לא, בכלל לא רוצה רישיון נהיגה, אף אחד לא יודע שהוא כל יום הולך לטסט ונכשל.
כן, זה כבר לקבל את רוע הגזירה ו... תראי, בעיקר זה המחשבות שלנו. אתם יודעים, כל הגוף שלנו, כל הגוף מרגיש וחושב. כל מילה שעכשיו נאמרת, ואחר כך כשלא תאמר, כשאני אחשוב, הגוף שלי שומע. זרם הדם שומע, הכליות, הכבד, הלב, הכל. כלומר, צריכה להיות לנו אחריות עצומה על המחשבות שלנו. אם המחשבות, ובמיוחד כמו בשבוע האחרון, די, פחד אלוהים, אי אפשר לצאת החוצה, מסוכן וכו' וכו', זה משהו שמחליש את המערכות הפנימיות שלנו. עכשיו, ברור שצריך להיזהר, אנחנו צריכים להיות אנשים ריאליים, לא להסתובב במקומות מסוכנים וכאלה, אבל כמו שראינו, זה לא חייב להיות. אבל בוא רגע ננתק את השבוע האחרון. המחשבות שלנו, עד כמה הן מחשבות בונות, עד כמה הן מחשבות שבאמת מפתחות אותנו. ברסלב אמר, אתה נמצא במקום במחשבותיך נמצאות. ודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות. העניין הוא שאנחנו אפילו לא יודעים מה אנחנו חושבים. כשאני מבקשת מאנשים ללחוד את המחשבות, כאילו, מה? איך עושים את זה? מה פתאום? אבל אנחנו זה המחשבה. כי לפי המחשבה שלנו, אני גם מתנהגת. וההתנהגות שלי זה בעצם מייצר את מי שאני. זה הופך להיות האופי שלנו. ולכן בואו קודם כל נשים לב למחשבות. כל דבר שקורה לנו, נכשלנו, אין דבר כזה לא להיכשל, אין דבר כזה. האם אני שואלת, אוף, נו, די, למה נכשלתי? עוד פעם זה קורה לי, איזה עצבים, למה וזה? כן? ותשימו לב, גם הטון הופך להיות בחייני כזה, מסכן כזה, קורבני כזה, נכון? אני יכול להגיד, למה זה קורה לי? כשאני אגיד, למה זה קורה לי? אוקיי, זה אומר, מה אני הולכת ללמוד מזה? עכשיו, כולנו רוצים לחיות חיים טובים ומאושרים. עד כמה באמת, באמת, אנחנו משקיעים בזה. כולנו רוצים שיהיה לנו בית נקי, נכון? לוקחים תדלית, הסמכתות, מנקים. פעמים רבות את עצמנו, אנחנו שוכחים, אנחנו רוצים חיים טובים, מספקים, שמחים. לא באמת אנחנו מפנים לזה זמן והשקעה, כי הרבה פעמים גם בתוך התהליך אנחנו נתקלים בתמונות שלפעמים לא קל לנו איתם. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז עזבי. אז יש משפט נורא יפה שבא מתרבות המזרח, שאומר, האל אמר לי, תאהב את שונאיך. אז שמעתי בקולו, והתחלתי לאהוב את עצמי. מה שזה אומר, שאנחנו המכלול, יש לנו גם את הרגשות הלא טובים, וגם את הכן טובים, איך אני מבודדת את המחשבות שבאמת מעצימות, מפתחות, לוקחות אותי קדימה. כלומר, נגיד שעכשיו לא הולך לי במערכות יחסים.
אוקיי.
במקום להגיד, אוי, נו, כל הזמן זה קורה לי, וטוב, סתם דפוק, אני בסדר, אוקיי? שזה, יש מחלה שנקראת הרצת נפוצה, שזה נקרא, למה לא הולך לי? ואז אני מציעה כל מיני תירוצים, ואז אני גם לא לוקחת אחריות, כי התירוצים מאפשרים לי להאשים אותך, אותו, אותם, כי מה? אני הייתי, מה זה בסדר?
אבל מה שיותר קשה זה שאני...
לפגוש את עצמנו.
שאני אגיד לעצמי, לא, זה אני דפוקה, אף אחד לא רוצה להיות איתי.
נכון. אבל כשאני אגיד, אף אחד לא רוצה להיות איתי, בלי התחלה אני דפוקה, בסדר? אני רואה שקשה לי במערכות יחסים, איך אני, מה אני עושה בשביל זה, ואז להשקיע בזה, ללמוד, לקרוא, להצטרף לקבוצות שבדיוק מדברות על הנושא הזה. קודם כל לפתח את הזוגיות בתוכנו עם עצמנו, בין החלקים של האני שלנו.
אבל זה גם משפט שתמיד אומרים לפתח את הזוגיות עם עצמנו, אבל מה זה בדיוק אומר?
לקבל אותנו, גם עם החלקים הפחות טובים, להתבונן בהם, לא לזרוק אותם. יש שיר מהמם של רומי שמדבר על הכעס, התסכול וכו'. אנחנו בחברה שמאוד מאוד מקדשת את ה-good looking, והכל תמיד בסדר וכאלה וכאלה. מה פתאום? אני לא כועסת. לא, לא, מה פתאום? ואז אנחנו מכחישים ומתכחשים ופחות בודקים, וגם הימים כל כך עמוסים, שהולכים לישון, לא באמת פותרים מה פגש אותי, מה לא. הרגשתי עצב. אני בכלל יודעת להרגיש עצב, אני בכלל יודעת לעצור ולשיים את הרגע שמחלחל שם, ואולי אני אומרת, לא, סתם כואבת לי הבטן, אבל לא אכלתי כלום, למה כואבת לי הבטן? זאת אומרת, ברגע שאנחנו מתחילים להקשיב לגוף שלנו, שהוא הרבה יותר חכם מהמיינד, את התחלת בלדבר על שיטות עוקפות מיינד, להקשיב לגוף, לגוף, לגוף. הגוף יודע, והגוף מאוד מאוד חכם. ואם כואבת לי הבטן ולא אכלתי משהו מקולקל, כנראה יש משהו שלא הצלחתי לעכל. אז אני ממש מתחילה לדבר עם הגוף שלי, את הגוף שלי. הגוף שלנו זה כלי התחבורה שלנו לחיים האלה. וכשאנחנו באמת נרתמים למסע הזה, וזה מסע, מסע שהוא גם קשה לפעמים, אבל בסופו של דבר הוא מאוד מאוד מתגמל. אני רוצה להגיד משהו, יש אליזבת בלקברן קיבלה עכשיו פרס נובל בפיזיקה רפואה, בפיזיקה זה היה יותר, והיא מצאה תגלית שנקראת טלומרים. שימו לב, טלומרים בעצם זה שרשרת של DNA שאותה קיבלנו מהורינו. בסוף כל שרשרת יש לנו את הטלומראז'. טלומראז' זה כמו שאנחנו מכניסים את השרוך לנעל, נכון? אז בסוף יש לנו חלק כזה שהוא צמוד,
הזה, כן.
ואז אנחנו יכולים להשחיל. עם השנים, השרוך כבר אין לנו, אז אנחנו אולי לפעמים מכניסים לפה, וקצת שמים עם הרוק איכשהו להשחיל, או שזורקים אותו. אותו דבר בקצוות של ה-DNA שלנו. כשאנחנו נולדים, הטלומראז' מאוד חזק, כמו שרוך חדש, ועם השנים, בגלל חלוקת התאים ההולכת וחוזרת על עצמה, הטלומראז' בקצוות מתחיל להיפרם. זאת אומרת, ככל שאנחנו מתבגרים, הטלומראז' הולך ונהיה יותר ויותר פרום. אוקיי? עכשיו שימו לב. אז אפשר, כשהוא פרום, יש לנו יותר סיכוי ללקוט בשבץ, ובהמון המון צרות אחרות שקורות, ואז אנחנו אומרים, טוב, זה קורה עם הגיל. ולמה היא קיבלה פרס נובל? תקשיבו, זה מהמם, וזה בעיניי בשורה, שברגע שאנחנו משקיעים, כן? מה שאמרתי על תודעה בריאה, כמובן על פעילות גופנית, לעטוף את עצמנו באנשים בריאים, באנשים טובים, באנשים שבאמת יודעים לחזק אותנו ועוד ועוד ועוד, הטלומראז' מתקן את עצמו. אתם מבינים? ולהגיד, טוב, נו, אני בת 60, אני בת 70, אני בת 80, ככה זה כשמתבגרים. זה לא נכון. זאת המחשבה שהגוף שומע אותה, ונענה לפיה, כי זה גם מחסום מנטלי. מי אמר? אנחנו רואים אנשים מאוד מבוגרים שרוקדים ורצים ועושים. למה? הם לא איזה ייצור ביוני חייזר שבא מבחוץ. הוא בדיוק כמונו. התודעה שם שונה.
אני חושבת שזה מדהים מה שאת אומרת, כי בדיוק לפני כמה זמן המורה שלי ליוגה אמרה שהיא בת 59, אז היא אמרה, תמיד אומרים שיש תופעות של גיל המעבר וכן הלאה וזה, אז אני רוצה להגיד לכם שהיה לי שום תופעות של גיל המעבר, לא היה לי כלום ולא חייב שיהיה אותם. זה לא שאין אותם, זה לא שהן לא מתפקדות ובאמת אמיתיות לאנשים, אבל אפשר גם שלא יהיה.
אפשר גם שלא יהיה. כשהייתי בת 32, הייתה לי מורה בת 68. עשתה לנו תרגילים שכולנו... והיא מבחינתי באמת מודל.
המורה של אמא שלי בת 82.
נכון. וזה אומר שאנחנו כן יכולים, וזה תלוי בנו, השאלה עד כמה אנחנו מוכנים להשקיע, להתאמץ, ובהחלט אפשר.
יופי, רחלי, היה לנו סופר מרתק היום, ואני ממש מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
אני מודה גם לאולפן היפה שיש לנו, ולעוזרים שעזרו לי בשידור. אני הייתי ורד מצפי, אנחנו בתוכנית להדליק את האור בימי רביעי ב-10. תודה רבה, רחלי, ואתם תמשיכו לחשוב טוב.
לא, ולעשות עבודה. זה לא רק לחשוב טוב. לא, לא, סליחה. רגע, זה לא רק לחשוב טוב, זה לא אני אחשוב טוב יהיה טוב, אני צריכה תוך כדי גם לראות במה אני באמת מתקנת. זה לא, אוקיי, מהיום אני לא מאחרת, ממש לא. מהיום רק טוב, לא. אלא מה האמונות יסוד שלי, שאולי בגללם לא מגיע לי טוב, ובלי לשים לב, האמונות יסוד האלה הם אלה.
אני הולכת לעשות תחקיר על זה בבית. תודה רבה, רחלי.
תודה, תודה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיואייר, הכי יפו שיש. 5, 2, 2, 6, 6, 6, 6.